משנה ד' רבי לויטס איש יבנה אומר פרק רביעי מסכת אבות, מה כל כך מסובך? רבי לויטס איש יבנה אומר מאוד מאוד הווה שבל רוח שתקוות אנוש רימה. מה זה הביטוי הזה? אגב, יש לציין שהמשפט הזה במקורו לא נמצא אצל רבי לויטס איש יבנה, אלא הוא עתיק יותר, אבל הובא על ידי רבי לויטס איש יבנה. כמו שמצאנו למשל, ששמואל הקטן אומר, בנפול לא יבחה אל תשמח וביקשלו אל יגל ליבך, שזה משפט שלקוח מספר משלי. אז מה זאת אומרת ששמואל הקטן היה אומר אותו? הכוונה שהוא היה, הוא היה המשפט הזה. כמו שאומרים, הוא היה אומר, הוא היה מה שהוא אומר. אז שמואל הקטן, הוא ביטא את באישיות שלו את הפסוק, בנפול לא יבחה אל תשמח. אז כמו כן, רבי לויטס איש יבנה, ביטא את המאמר מאוד מאוד בשפל רוח שתקוות אנוש רימה, אבל לא הוא זה שימציא את המשפט הזה, המשפט הזה כבר מצוי בספר בן סירא. אמנם בן סירא זה לא תנ"ך, אבל זה כמה מאות שנים לפני רבי לויטס איש יבנה, אז זה גם משהו, כן? זה גם כתוב בסגנון תנ"כי קצת, כן? שם זה מאוד 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 בשפל רוח שתקוות אנוש רימה ובן אדם תולעה. יש שם המשך לפסוק. כן, אז זה לקוח מבן סירא, אבל זה לא הנקודה. השאלה היא, מה הוא רוצה מאיתנו רבי לויטס איש יבנה? הוא רוצה להגיד לנו להיות ענבים? ידוע שמידת הענבה היא מידה טובה. כן? זה מידה טובה. מה החידוש שיש בדבר הזה? במיוחד התוספת הלא סימפטית הזאת שתקוות אנוש רימה. כן? אבל יש עוד תקוות לאדם, לא רק רימה, יש גם חיי העולם הבא, לא? הנפש בסופו של דבר שווה אל מקורה, חיה, חיי נצח. אז למה את אומר שתקוות אנוש רימה? ולמה בכלל זה מובא פה? אז למדנו במה שכתוב לפני כן, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אז אם ככה, אם אין אדם שאין לו שעה, אז גם לי יש שעה. כלומר, גם אני בכלל האנשים שלא צריך לזלזל בהם. אז לכן אמרו, לא, מה שאמרו, אל תהי מפליג לכל דבר, אל תהי בז לכל אדם, זה נאמר כלפי כל אדם חוץ ממך. אתה, לגבי עצמך, מאוד מאוד יש פעל רוח. כלומר, יש איזה מין תיקון של הסכנה, של גאווה, שיש במאמר הקודם של בן עזייף, ולכן בא רבי לויטס איש יבנה, או הביאו את דבריו כאיזון לדברים שנאמרו מקודם. כן. מה זה אומר? שלכל אדם יש שעה. אז זה הסברנו בשבוע שעבר. נכון? הסברנו. זה המשנה הקודמת, ברור שהסברנו. טוב. מאוד מאוד הווה שפל רוח. עכשיו יש פה בעיה. שהרמב״ם כתב בספר שמונה פרקים שכל מידה שאדם מאמץ צריכה להיות המידה האמצעית. למשל, מידת הנדיבות היא מידה טובה, הפזרנות היא מידה רעה, בדיוק כמו שהקילות, כלומר הקמצנות, היא מידה רעה. האדם צריך להיות במידה ממוצעת, לפזר קצת את ממונו, אבל לא באופן שבסוף לא יישאר לו כלום, אם כן זאת מידת הנדיבות. כמו כן, לגבי מידת הגבורה, אדם צריך להיות גיבור, רק לא צריך להיות מטורף, כלומר לא צריך למסור את עצמו לסכנות סתם ככה, גם לא צריך להיות פחדן, מוגלב. כן? אז צריך להיות באמצע. הגבורה היא גם כן משהו ממוצע. וכן, כך לגבי כל המידות, ובכלל זה גם מידת הענבה. שכתב הרמב״ם שמידת הענבה האמיתית ממוצעת בין שפלות הרוח, שהיא מידה לא טובה, לבין הגאווה, שהיא גם כן מידה לא טובה. מידה רעה. אז אם כך, מדוע כאן רבי לויטס איש יבנה לא שומע לדברי הרמב״ם? שאמר שלא ללכת אחרי המידה הקיצונית. אבל לא רק זה, הרמב״ם לכאורה לא שומע לדברי עצמו, כי הרי בספר משנה תורה, בהלכות דעות, כתב הרמב״ם שלגבי הענבה יש לנהוג במידה קיצונית ולא במידה ממוצעת, שלא כמו בכל המידות, והוא אומר, וזה מה שאמרו רבותינו, מאוד מאוד הבש על רוח. אז אם כך, סותר הרמב״ם את עצמו מנעובה, שהרי בספר שמונה פרקים אמר שהאדם צריך להיות בעל מידה ממוצעת גם בענייני ענבה, ואילו בהלכות דעות כתב הרמב״ם שהאדם צריך להיות קיצוני במידת הענבה עד כדי שיפלו את הרוח. ולא עוד אלא שהרמב״ם בפירושו למשנה הזאת של מסכת אבות מביא סיפור בשם אחד מספרי המוסר. ככה הוא אומר, הסיפור הזה כמה שאני זוכר מופיע בספר חובות הלבבות, כן, הרמב״ם רואה בו סמכות בענייני מידות, ששם מסופר על חסיד אחד שהיה צריך לנסוע באונייה, ולא היה לו ממון, או היה לו מעט ממון. אז מפני שלא היה לו ממון או מעט ממון, שמו אותו בתחתית האונייה, במקום השפל ביותר, איפה שהזבל. ושם הוא נסע. מה הוא יכול היה לעשות? היה לבוש בבגדים קרועים, היה נראה ממש כלום, סמרטוט. הגיע אחד מן העבדים העובדים בספינה, ובא לעשות צרכיו, ראה אותו כל כך שפל שלא שם ליבו עליו ועשה עליו פיפי. אז השאלה והסיפור הוא שאותו חסיד הרגיש אושר נפלא שזכה לשפלות הרוח, כי לא התעורר בליבו שום דבר נגד האדם השפל הזה. אז אם כן, אם מביאים את זה כדוגמה, אז זה הנחיה, לא? מאוד מאוד, ויש על רוח. הנה, מביא לך סיפור. סיפור יפה. השאלה, האם זה באמת הכיוון שמדובר עליו או לא? צריך להגיד דבר פשוט, קודם כל, כן? שיש הבדל בין שני סוגי ענבה. יש ענבה של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. יש ענבה של האדם כלפי כל אדם. אני אגיד לך, יש ענבה פנימית ויש ענבה התנהגותית. בענבה התנהגותית, בהחלט צודקים דברי הרמב״ם הראשונים. אין לאדם לבזות את עצמו. האדם יורק עליך, אז תעיר לו אולי בנימוס שזה לא יפה לירוק עליו, וזה, יש מקום אחר אפשר לירוק. במידת הצורך אפשר גם לתת לו זבנג וכדומה. זאת אומרת, הדברים האלה ראויים להיעשות כדי להעמיד את המבזה במקומו, ובני שאדם צריך לשמור על כבודו. ברור שאדם צריך לשמור על כבודו, ולו רק בגלל שיש צלם אלוהים בתוכו. אז מה, אתה מבזה את עצמך? מאלה זה רק עצמך, אבל זה בעצם צלם אלוהים שבך, אז אתה צריך לכבד. אז מבחינה זאת, יש בהתנהגות משהו מן הממוצע. אבל מה שאמרו מאוד מאוד בשפל רוח, מדובר על ההכרה הפנימית. שהאדם אין לו להחזיק אפילו מולקולה של טובה לעצמו. כלומר, שום דבר הוא לא ממנו, אלא מכוח מה שהקדוש ברוך הוא שם בו. ולכן אין לו מה להתגאות, אלא הוא צריך להיות שפל רוח טוטל. אז מה זה הסיפור הזה שמובא בספר חובות הלבבות על אותו חסיד שבספינה? התשובה היא שמדובר היה בדרך לקנות את המידה. כלומר, כשאדם קונה מידה שאין לו, הוא צריך לפעמים לעשות מעשים קיצוניים שאינם טובים מצד עצמם, אבל לפי שעה נדרשים לו כדי לקנות את המידה. כמו שאדם לוקח תרופות. תרופות זה לא דבר בריא, אבל לפעמים האדם כבר לא בריא, אז הוא זקוק לתרופה כדי להשיב את בריאותו. זה מין מטוטלת כזאת. אז אם יש לאדם מידת גאווה, לפעמים ראוי שיזום מצבי השפלה לעצמו, אבל לא כדרך של קבע. הרי הדבר מפורש במגילת איכה, לא? טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי, יסבע בחרפה. כן? כלומר, אדם נותן לך מכה, תגיש לו את הלחי. זה כתוב בדברי ירמיהו הנביא, באיכה. זה לא ברית חדשה, זה לא נצרות. כתוב באיכה, נכון? תמיד אומרים, הנוצרים אומרים, מי שיקרא אותך תלו את הלחי השנייה. זה כתוב בירמיהו. ייתן למכהו לחי, יסבע וחרפה. מה? אז זה בדיוק השאלה שמתבקשת מתוך דבריי. אל תדאגי, אני התכוונתי שהדבר הזה יעלה, כן? אני לא אשאיר אתכם סתם ככה. כן. אלא, אם נראה באמת את דברי הנביא בהתחלה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. זאת אומרת, זה טוב שכאשר האדם יש לו גאווה טבעית, הרי אצל הנערים יש יותר נטייה לגאווה, אז האדם צריך לעבוד על עצמו, אז זה טוב שייתן למכה ולכי. זה קורה פעם, פעמיים בחיים. שאר הפעמים שיחזיר. או שאפילו יקדים, זאת אומרת שלא יחשבו שבכלל יש הווה אמינא להכות אותו. אבל הוא אומר בהתחלה, לפעמים יש צורך לאדם לעבור סדנה בשפלות. אבל יחד עם זאת, השפלות הפנימית, שזה שמאוד מאוד דבש על רוח בהכרה הפנימית, זה צריך להישאר לכל החיים, כי באמת אין לאדם שום מקור של חיות זולתו יתברך, ולכן מה יש לו להתגאות? כן.
אפשר להגיד שזה בכל...
זאת אומרת, כל מידה צריכה תיקון. השאלה, אבל פה עשינו הבחנה בין המידה הפנימית למידה החיצונית, וזה לא בכל מידה קיים. יש הבדל בין מידה פנימית למידה חיצונית. למשל, ראינו את זה לגבי משנה אחרת. אהב את המלאכה, ושנא את הרבנות. כן? מה זה רבנות? אצל חז"ל. כשחז"ל אומרים רבנות, למה הם מתכוונים? שררה. כן? לאו דווקא רב. אלא מי שיש לו שררה כלשהי, הפוליטיקאי, כל דבר שלטון שהוא, כולל גם רבנות. אז שואל רבי חיים מוולוז'ין, אם אנשים צדיקים ישמעו להנחיה הזאת, שנא את הרבנות, אז מי יתפוס את השלטון? המושחתים, אלה שלא אכפת להם. אז לא טוב. אלא אומר רבי חיים מוולוז'ין שאדם צריך לסנוע את הרבנות שהוא משמש בה. כלומר, צריך האדם לתפוס רבנות, לתפוס שלטון או שררה או כל דבר שהוא, וכל מה שיכבדו הוא מפני זה יהיה לתועבה בעיניו. אבל הוא צריך לעמוד על שלו, לא בגלל שאומרים לו תשמע תקפיד על כבודך, אלא בגלל המשרה שאתה ממלא, אתה צריך שיכבדו, אבל באופן בהכרה פנימית לסבול מזה נורא. כן, מה שנקרא, יהיה לתועבה בעיניו. אז זה מה שנאמר כאן, מאוד מאוד, ושפל רוח שתקוות אנוש רימה. עכשיו, מה זה אנוש? מה זה אנוש?
אדם.
אדם, לא? כן, אבל מה ההבדל בין אדם לאנוש? סליחה?
שכחה.
או אבדון, אנוש. כן, מה שאין לו תקווה. זה תקוות אנוש, זה בעצם... זה בעצם תרטליסטיה, זה סתרי. אין תקווה לאנוש. כלומר, החלק האנוש שבאדם, הוא קיים, זה הגוף, אין לו תקווה. תקוות אנוש רימה. כן. מה? מה? מאוד מאוד יבש פלרור. שהגוף מתעלה לעולם הבא. זה בתחילת המתים. כן, אבל זה בתחילת המתים. תחיית המתים זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה. כן, אבל יש לו תקווה לא מצד מעשיו. אם אתה תראה מצד הזכות של הגוף, אין לו זכות. הרי תקוות אנוש רימה. מצד הנשמה. הנשמה מרוממת את הגוף. בתור הגוף, כן. כן, כן, ברור, ברור, ברור. אבל הכל מתחיל מהנשמה. אגב, יש איזה הסבר על דרך המוסר לדבר הזה. שאדם יבוא לפני בית דין של מעלה. כן, זה בעלי המוסר אומרים. לא כך מתאחד עם המושגים האלה, אבל בכל זאת יש משהו. שאדם אומר, כשאני אעמוד לפני בית דין של מעלה, ישאלו אותי, נו, מה יש לך להגיד להגנתך? אז אני אגיד, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אני שרק כל כלום. אז אני שווה בכלל שידונו בי? אז אם זה ככה, אז הוא מסגר, זה תקוות אנוש, רימה. שיגיד, אני רק רימה, אני שום דבר. רימה ותולע. אז הוא אומר, תשמע, אבל יש בעיה. אם אתה באמת לא שווה כלום, למה הקפדת על כבודך כל כך? כשביזו אותך אתה לא הסכמת. זאת אומרת, כדאי שתהיה שפל רוח, כדי שתוכל להשתמש בטיעון שתקוות אנוש רימה. טוב, בסדר. כן. מה עם הבחירה החופשית? נכון. נכון, אני חוזר על השאלה, היא שאלה היא טובה. לכאורה, מה זה הסיפור הזה שאדם לא צריך להתגאות, אין לו צריך להחזיק טובה לעצמו? הרי בסופו של דבר, הוא מימש את הבחירה החופשית, הוא יכול הרי לממש אותה בכיוון הרע, והוא מימש אותה בכיוון הטוב. אז אם כך, יש לו כן מה להחזיק טובה לעצמו. הנה, תראו, אני עשיתי את זה. ברור. יש אפילו בגמרא כמה חכמים שהיו אומרים על עצמם את זכויותיהם. תיתה לי שעשיתי כך וכך. תבוא לי טובה מפני שעשיתי כך וכך. זאת אומרת שאנחנו כן ראינו חכמים שהיו מחזיקים טובה לעצמם על משהו שהם עשו. אלא, צריך להבין את זה על יסוד משנה אחרת שלמדנו. למשל כתוב, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, שלכך נוצרת. שגם שם נשאלת אותה שאלה. נכון, לכך נוצרתי, אבל אני עשיתי את זה, מימשתי. יש אדם אחר, נוצר ללמוד תורה הרבה, והוא לא מימש. אז התשובה היא שזה לא נכון. כי לא כל אדם צריך ללמוד תורה הרבה. יש אדם שצריך ללמוד תורה הרבה, ויש אדם שצריך ללמוד תורה מעט. אז אם אדם למד תורה הרבה, זה סימן שלכך הוא נוצר. אז אין לו מה להחזיק טובה לעצמו. אז לכך הוא נוצר. זאת אומרת, גם השקיע הרבה, בסדר, אז הוא אוהב להשקיע, זה כמו ספורטאי.
אבל אם הוא לא אוהב, הוא עשה מעבר לכוחות, זה קשה
וזה. גם האדם אוהב לעשות דברים שקשים לו. לא? בסופו של דבר, זה טעם את מה שציפו ממך. בסדר? אז מה אתה הבא בטענות? עכשיו, רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אבל נמשיך. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. למה? טוב, בואו נראה, שני דברים נאמרים פה על ידי רבי יוחנן ברוקה. כל המחלל שם שמיים בסתר, נפרעין ממנו בגלוי. בכלל זה לא מידה כנגד מידה. אם אדם עושה בסתר, שיפרו ממנו בסתר. יעשה בגלוי, ייפרו ממנו בגלוי. נכון? אלא, מה זה לחלל שם שמיים? מה? הלבזות. אז תגיד לי, לכל המבזה. מה המשמעות של הביטוי לחלל? למה התורה משתמשת בביטוי חלל ביחס למעשה הזה? כן, ולא תחללו את שם קודשי. מה זה חלל? מקום ריק. זאת אומרת, יש או נוכחות של שם שמיים או חלל בנוכחות הזאת. אז ברגע שאדם מחלל שם שמיים, מורגש החלל במציאות. אז גם אם הוא מחלל שם שמיים בסתר, החלל הזה נעשה. לכן נפרעים ממנו בגלוי, רואים את זה. איך אפשר לחלל שם שמיים בסתר? בפני מעט. כן, או מה זה מחלל שם שמיים? לא, 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 זה לא רק זה, זה גם לבד. למשל, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שמצוות קידוש השם יש, אמנם בפני 10 מישראל, זה עיקר המצווה, אבל יש גם בינו לבין עצמו. כמו למשל, יוסף ואשת פוטיפר, שאם היה חוטא, לא היה אדם יודע זאת בעולם, ואף על פי כן, עשה מפני השם, אז הרי זה קידש את השם. זה נקרא קידוש שם שמיים בסתר. אז לפי זה יש גם חילול שם שמיים בסתר, שאדם נהג שלא כפי המדרגה הראויה לו, זה נקרא חילול השם. בסדר? בעצם באיזשהו מקום, כל עבירה, עבירה, הייתי אומר, נטו, עבירה נקייה, כן? כמו למשל הסיפור של אשת פוטיפר, שאי אפשר היה בכלל לדעת שהוא יחטא, כל עבירה כזאת היא בבחינת חילול השם. כל מצווה או כל עבירה היא קידוש השם או חילול השם, התלוי מהו ההקשר. זאת אומרת, אם אדם למשל עושה עבירה בגלל לחץ, לחצו עליו, או נתנו לו כסף, אני יודע, אז זה כבר לא חילול השם כל כך. זה, הייתי אומר, זה יצר הרע. אבל יש עבירה, הייתי אומר, נקייה. עבירה נקייה שזה לא מתוך, זה לא מצד לחצים שהיו, אלא נמצא בחירתו הגמורה. זה נקרא חילול השם.
כן?
יש מציאות כזאת, ודאי. יש אנשים גדולים, גדולים בעבירה. יש גם אנשים גדולים במצווה. אז זאת אומרת שהמחלל שם שמיים יצר חלל במציאות, והחלל מורגש במציאות. לכן נפרעים ממנו בגלוי. אני אביא לכך דוגמה דווקא שנוגעת לחילול השם כללי. למשל, יש משפט כזה בחז"ל, כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. מכירים את המשפט הזה? כל מקום שגלו ישראל, שכינה עמהם. אז אנחנו חושבים, הרבה פעמים הנטייה היא לראות את המשפט הזה כמשפט של עידוד. נכון, אתם בגלות, אבל בכל זאת השכינה עמכם. אז זה לא כל כך נורא. ובאמת, גם בזמן הגלות, היהודים הרגישו בתוכם את הנוכחות של השכינה. היו נכנסים לתוך בית הכנסת ולתוך בית המדרש ולתוך חיי המשפחה היהודית, וראו ששם שורה שכינה. ולפעמים היה קורה שאיזה גוי מזדמן לו בפוקס להיכנס לתוך עולמה של היהדות, וקיבל איזה הערה, איזה הבזק כזה, וחלקם גם התגיירו. היו מעשים כאלה. זאת אומרת שראו שהשכינה שורה בישראל. אבל הדבר הזה גורם לסמיות עיניים. מכיוון שאנחנו יודעים ששכינה עמנו, אז אנחנו לא רואים משהו אחר. והוא ששכינה עזבה את כל שאר העולם. גלתה שכינה, אבל היא אצל היהודים. אבל הגויים מרגישים שהשכינה הסתלקה מן העולם. יש חילול לשם. איך אומר הכתוב ביחזקאל? שהגלות זה חילול שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז הגויים מרגישים פתאום שקרה משהו בעולם. אלוהים כבר לא נמצא כאן. איך מתרגמים תחושה כזאת במונחים של עבודה זרה? מישהו הרג אותו. מרגישים שבאיזשהו מקום הדבר הזה קשור ליהודים. לא יודעים איך להסביר. מסקנה, הם הרגו אותו. ואז הם נוקמים את נקמת החילול השם הזה. והיהודים אומרים, אני לא מבין, למה אתם אומרים שהרגנו אותו? הוא חי, אנחנו פגשנו אותו בבית הכנסת. יש פה אי הבנה מוחלטת.
הרגו אותו פעמיים.
מה?
הרגו אותו פעמיים.
מה זאת אומרת פעמיים?
זה
אותו הדבר. המיתוס הנוצרי מקורו בזה. זאת אומרת, המיתוס הנוצרי נובע מן ההכרה העמומה של עובדי האלילים, שיש איזושהי הסתלקות של הנוכחות האלוהית. ולכן הם המציאו את המיתוס הזה, כי זה ביטא את מה שהם הרגישו. מובן? אז זה לא פעמיים, זה אותו דבר. בסדר? ודבר מאוד מעניין, זאת אומרת שהחלל מורגש בין שאתה רוצה, בין שאתה לא רוצה. אחד מזיד, ואחד שוגג בחילול השם. בכל מקרה זה פועל את פעולתו. זה לא שזה אותו עונש. מי שעושה במזיד, נענש יותר ממי שעושה בשוגג. אבל התוצאה היא בעצם אותה תוצאה. ולכן אפרים מינו בגלוי. שהדבר מעניין הוא לראות שיש היום הרי חזרה של השכינה לציון. כן, מאז שהתחלנו את המעשה הציוני, ובמיוחד מאז מלחמת השחרור, ועוד יותר מלחמת ששת הימים, יש שיבה של השכינה להיראות בציון. והדבר הזה יש לו תוצאה גם אצל אומות העולם. שאומות העולם פתאום התחילו להגיד, אתם יודעים, כשאמרנו שהרגתם אותו, זה לא היה בדיוק. אין? ואז הם ממציאים כל מיני תירוצים תיאולוגיים, כדי להסביר שזה לא ממש כל מה שהם אמרו עד עכשיו. כי הם מרגישים שהשכינה קמה לתחייה. מובן? טוב, כן. אתה שואל שאלה יפה. הקדוש ברוך הוא שלמות, אז איך אפשר בכלל שיהיה חלל? עד כאן שאלתך? תשובה. אם תשים לב, בשום מקום לא אמרו, לא בתנך ולא אצל חז"ל, שמחללים את השם, את הקדוש ברוך הוא. אלא מחללים את שמו, כן? ולא תחללו את שם קודשי. גם הביטוי חילול השם, שהרבה רבנים לצערי הרב טועים וכותבים חילול, ואחר כך חטא למד וו למד. צ'ופצ'יק, נכון? רווח, צ'ופצ'יק. כן? חילול, השם. זה פשוט, זה כפירה להגיד דבר כזה. אי אפשר לחלל את השם, את הקדוש ברוך. אבל אפשר לחלל את שמו, צריך להגיד חילול, השם, שין, מם. סופית. או, אנטר. זאת אומרת שאתה מחלל את הנוכחות. כן? מה שנקרא שמו. רצונו. הנוכחות זה הוודאות של הנוכחות האלוהית. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, מאז שחרב את המקדש, שבו התחושה המיידית של האדם כשהוא בעולם, זה שאין מי שמנהל את העולם. נכון? מה שאין כן בימי בית ראשון, לא היה דבר כזה. כלומר, תחפש בכל התנ״ך, בתקופה שבה הנביאים דיברו, כששכינה הייתה שורה, והנביאים דיברו, אתה תראה שלא היה אתאיזם בעולם. לא תמצא רבע פסוק אצל הנביאים נגד האתאיזם. זה בכל זאת תמוע, לא? היינו מצפים שהנביאים שנלחמים נלחמות רוחניות כל כך חזקות נגד עבודה זרה, שיגידו איזה משהו, איזה קטט, נגד מי שאומר שאין אלוהים. למה לא אמרו את זה? כי לא היה מי שיאמר. כלומר, בזמן הנביאים לא היה אפשר לאדם שפוי בנפשו לומר שאין אלוהים. הנוכחות הייתה גלויה. מי אמר שאין השגחה? ביחזקאל. איפה ביחזקאל? מה שאמרו בספר יחזקאל או בספר איוב, שהוא סילק את השגחתו. זאת אומרת, כשראו את הרעה שבאה לעם היהודי, אמרו, אם ככה, הוא יפסיק להשגיח. זאת פעולה אקטיבית. כן, אבל ראו את הצרות. זאת אומרת, זה מה שאמר גם ישעיהו. למה השם תקשנו מדרכיך? מסביר הרמב״ם, כשיש צרות לאומה, אז נראה כאילו שהוא לא משגיח. אז זאת אומרת, אבל איך הם פירשו, הוא לא משגיח? לא שבאופן מהותי אין השגחה, כמו השקפה פילוסופית שאין השגחה בימינו, ההשקפה האפיקורסית. אלא ההשקפה שאמרה, הוא סילק את השגחתו מאיתנו. כבר לא אכפת לו, זאת פעולה אקטיבית. גם סוג של השגחה, ברור? אז זה לא אותו דבר. כלומר, לא הרי אדם שאומר, אלוהים עזב אותי, כמו אדם שאומר, אלוהים בכלל לא יודע מי אני. משהו אחר לגמרי. כן? האפיקורסות הרי עוד לא נולדה באותם הימים. אפיקורס היווני, או נגיד, השיטה של אריסטו שאין השגחה, היא נולדה רק בימי בית שני. מובן? אז זה המשמעות של חילול השם. שיש פעולה אקטיבית של המחלל, של סילוק האור האלוהים מן העולם. לכן נפרעים ממנו בגלוי, אחד שוגג ואחד מזיד, וחילול השם זה בעצם מסביר מדוע נפרעים ממנו בגלוי. פשוט. טוב. מה? קל וחומר אם הוא מחלל שם שמיים בגלוי, שנפרעים ממנו בגלוי. אלא כוונה אפילו בסתר נפרעים ממנו בגלוי, כי הפעולה שהוא עשה מורגשת. אתה שואל, מה זה לחלל שם שמיים בסתר? לא, אבל זה פועל. לא, זה פועל. מה? לא, זה פועל. זאת אומרת, ברגע, האוויר הרוחני של העולם ידלדל על ידי האווירה של אותו אדם. אבל... כן. מה? האוויר של העולם קשור בו. הרי כל הנשמות קשורות זו בזו. כן, מה שאני חש פועל גם עליך, מה שאתה חש פועל גם עליי. למשל, יש גמרא שאומרת שראוי היה הלל הזקן שתשרה עליו שכינה, אלא שדורו גרם לכך. דורו לא היה זכאי. אז מה, אבל הלל הוא זכאי. נכון, הלל הוא זכאי, אבל הוא חלק מדורו. בסדר? ולכן אין השראת שכינה עליו. לכן הנפש שלו אפלה. כלומר, יש איזו אפלה בנפשו. מה זאת אומרת פסיכולוגית? אני לא יודע, אתה שלוש פעמים חוזר על המילה הזאת. לא הבנתי מה אתה מתכוון, השפעה פסיכולוגית. שזה לא רציני, שזה כאילו? לא. לא. למשל, לפעמים יש אנשים, יגידו לך, לפעמים התפילות לא נכנסות, לא יודעים למה. כן, למשל, הרבי ממונקאץ', הבן של הרבי ממונקאץ' שנהרג בשואה, מספר, לא, שלא נהרג, שניצל בשואה, אז הבן שלו מספר שבזמן השואה היה ברור לכל החסידים של אביו שיש כמין מחיצה של ברזל שמונעת מן התפילות לעלות. הרגישו את זה. חשו את זה, בחוש פנימי. או למשל, כאשר עשו את חנוכת החורבה, בשנת תקוף צדיק זין נדמה לי, בירושלים. תלמידי הגרא באו לארץ, עשו חנוכה של החורבה כדי לחדש את היישוב האשכנזי בירושלים, מתוך תקוות משיחיות גאוליות. הם עשו את זה, כמובן, לא יכלו לעשות את זה בתאריך אחר מאשר בה' באייר. מדוע? כי רבם אמר להם שזה תאריך שמסוגל לגאולה. אז בה' באייר הם עשו את חנוכת החורבה, ואמרו שהרגישו שנפתח חלון אחד במחיצה של ברזל המפסיקה בין ישראל לאביהם שבשמיים מאז החורבן. הרגישו שמשהו נפתח. עניין של חוש. זה לא פרופגנדה. כן.
זה לא איזושהי פעולה שיש אצלי בנפש, ובגלל שאני נפגש איתך, זה משפיע גם עליך.
לא, לא, זה משהו אובייקטיבי. משהו אובייקטיבי. אה, בסדר, אוקיי, בסדר. יש דברים יבואים. כן. אז יש דברים שאפשר לראות, יש דברים שלא רואים. איזה עניין של רגישות. אתה יודע, לפעמים, איך אומר, זה, הוא אומר על פלוני, הוא חש בני אדם, הוא מרגיש בני אדם. אז כל אחד מבין שהרבה פעמים הבעת הפנים של אדם משדרת האם הוא עצוב או שמח. זה דבר די פשוט, אני חושב שכמעט כל אחד מאיתנו יכול לראות בפנים של האדם השני אם הוא שמח או עצוב. לפעמים אתה יכול להיות רגיש קצת יותר. ולומר, רגע, רגע, אתה אכלת חריף מדי, נכון? אז זה כבר עניין של רגישות יתר. לפעמים גם אפשר להיכנס יותר לפנים. גם לפעמים אפשר להרגיש דברים עוד לפני שהאדם מגיע. הרבה פעמים אנחנו אומרים, חשבתי עליך, בדיוק הגעת. יש דברים כאלה? יש. זה מקרה? לא חושב. טוב. פעם עשיתי תרגיל. לפני הרבה שנים במכון מאיר, אז הגיע לחדר שלי אחד התלמידים עם פנים על הרצפה. אז ניסיתי את כוחי, אמרתי לו, מה, היא עזבה אותך? איך אתה יודע? האם הוא? כן, טוב. זה עבד. משנה ה. רבי ישמעאל בנו. בנו של מי? של רבי יוחנן בן ברוקה. פשוט. רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד, מה? יש פה עוד גרסה? מה הגרסה? רבי ישמעאל ורבי יוסי? ככה זה אצלכם? רגע, פה מעניין שהוא לא הביא את זה. טוב, מה אני אעשה? אפשר לבדוק. יש מהדורות מדעיות. רגע. מה נעשה? אצלי זה רבי ישמעאל בנו, של רבי יוחנן בן ברוקה. אגב, זה ידוע, לרבי יוחנן בן ברוקה היה בן בשם רבי ישמעאל. גם לרבי יוסי היה בן בשם רבי ישמעאל, נכון. אבל פה הובא רבי יוחנן בן ברוקה בתחילה. לכן סביר שהגרסה על שבנו היא יותר נכונה. כן.
לא
יצאו את המאות של רבי יוסי. טוב. בסדר. טוב, כי הייתי גם גורס כמו שקראתי. טוב. טוב. רבי ישמעאל בנו אומר, הלומד על מנת ללמד. מספיקין בידו ללמוד וללמד. והלומד על מנת לעשות, מספיקין בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אגב, אף אחד פה לא מעלה על דעתו שהלומד על מנת ללמוד. זה בכלל לא אופציה. לא מובד כאן. אז איפה היא כן מובד? אבל זה לא מובה. זאת אומרת, יש פה איזה, יש כאלה, עצם זה שזה לא מובה, יש רמז של חכם מקומה. אפשר גם ללמוד ממה שחכמים לא אומרים. שאין דבר כזה שאדם לומד, לא על מנת ללמד. הרי בכלל יש, יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין בעל השאילתות לגבי מצוות תלמוד תורה. הרמב״ם אומר שיש שתי מצוות, יש מצווה ללמוד, יש מצווה ללמד. ללמוד וללמד את התורה כל יום, כך כתוב הרמב״ם. יש מצווה ללמוד כל יום ויש מצווה ללמד כל יום. ובעל השאילתות, רב אחי גאון, אומר שבכלל המצווה היא רק ללמד. אין מצווה ללמוד. אלא מה שכתוב שיש מצווה ללמוד תורה, זה כדי שיוכל ללמדה. זה חריף. רוב הפוסקים לא כתבו ככה. אבל זה שהאדם יחשוב שהוא לומד בשביל הכיף האישי שלו, שלא על מעט ללמד, זה בכלל לא עולה על הדעת. מדוע? והגית בו יום ולילה, ודאי, נו. כן, איך כתוב? לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. משמע צריך להגיד הפה. יש עניין גם בפה, אולי זה כדי ללמד לאחרים. כן? הרי יש, יש בגמרא, במסכת סנהדרין, כל המונע הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה, קהילת יעקב, ירושה היא לכל ישראל, מששת ימי בראשית. לא, אז יש אדם למד תורה, בשום אופן, זה לא בשביל גדלותו האישית. אלא, זה כדי שהוא יוכל אחר כך להעביר את זה לאחרים. וזאת בסביבה פשוטה. מאיפה באה התורה? זהו. מהשנית באה. מדיבורו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, גם הקדוש ברוך הוא לא שמר את זה אצלו. אז אם אתה רוצה להבין על מה התורה הזאת מדברת, אתה צריך להיות דומה לנותן. והנותן, נותן התורה, עניינו באמת לתת את התורה. לכן, אתה, אם אתה לא בעצמך נותן התורה, לא תבין מה התורה נותנת. כן, בבקשה. כן, האריז"ל, שאמר לרבי חיים ויטל שיש דברים שהוא לא יכול ללמד אותו, הצטער מאוד על זה, שאין מי שיכול ללמוד. זאת אומרת, הוא אמר, איך אמר האריז"ל? אני כמו פרה שמונעת את עצמה מלהניק כדי לא לחנוק את העגל. איך הוא אמר? והוא אמר, חוץ מזה, הוא אמר, ותדעו, ככה הוא אמר לתלמידיו, לא הבנתם כלום מכל מה שלימדתי. שאלו אותו, ומה עם רבי חיים? רבי חיים ויטל. ואז הוא אמר, הוא דיבר אז בספרדית, בספניולית, נכון. הוא אמר, ארגו קוונטו. ארגו קוונטו זה אפס משהו, זה קצת, הוא הבין משהו. כן? זאת אומרת, היה לו צער גדול לארי. הוא רצה לגלות. רק אין מי שיכול לשמוע. מה אפשר לעשות? כן? אדם נגיד, יודע מתמטיקה. אבל אין מי שיודע חשבון בסביבה שלו. אז איך הוא ילמד? יש לו תיאוריות נפלאות, אבל אף אחד לא יכול להבין מה שהוא אומר. אז ללמוד וללמד, הכוונה שהוא גם יכשיר את השומע ללמוד. כדי שהוא יוכל ללמד. ברור. איך זה שהרבנים היום מודדים ללמוד רק לשם לימוד? אני לא יודע. שמעת כשהרבנים עושים כך? אני לא שמעתי. שמעתם שהרבנים מעודדים ללמוד רק לשם לימוד?
ומה זה לימוד תורה לשמה?
לשמה, כן, ודאי, לשמה. זאת אומרת, אם אתה... לשמה זה לא... זה, לא זה, זה ההפך מלא לשמה. מה זה לא לשמה? בגלל אינטרס. כן? שאדם לומד בגלל שהוא רוצה שיקראו רבי או שישב בישיבה וכדומה, נכון? לשם התורה, מה פירוש לשם התורה? מה מזיר הרב קוק באורות התורה? מה זה לשם התורה? שתתגדל התורה בעולם. שהיא תוסף אור של תורה בעולם. נכון, זאת אומרת, אז זה גם ללמד לעצמו. אבל זה גם ללמד לעצמו, זה הכוונה. זאת אומרת, שאתה עושה חסד עם התורה, מה?
זאת אומרת שבן אדם יכול ללמוד על מנת ללמד, אבל לא ממש אחד על אחד שהוא יושב, או אחד על אחד.
בדיוק, זאת אומרת. בדיוק, זאת אומרת, שעל מנת שיהיה לאדם מה ללמד, הוא לא צריך להיות בלחץ של מתי אני אלמד את זה. כי אם לא, אז הוא יהיה רדוד. כלומר, הוא לא לומד ללמד. לא נאמר, הלומד ללמד. כן? יש אנשים שלומדים ללמד. כן? למשל, אדם רוצה תעודת תורה, אז הוא לומד ללמד. אבל הוא לא לומד. מה פה נאמר, הלומד? לומד, איך לומדים? לומדים. אבל על מנת שברגע שיהיה אפשר ללמד, ילמד. או? שאם לכן, זה מסוג של אגואיזם רוחני. שאין לו מקום, כן.
שימוש בלשון רבים?
איפה? המספיקין? לא, מספיקין, השימוש בלשון רבים סתמית. זה ביטוי מקובל בעברית הרבנית. כן? למשל, הבא להיטהר, מסייעין בידו. הבא להיטמא, פותחין לו. כל המרחם על הבריות, מרחמין עליו. נכון, ודאי שיש מקום לטעות. אני אומר, כשהשפה היא סתמית, משתמשים לשון רבים. כי לא יודעים מאיפה זה בא. זה המשמעות של העברית של חז"ל. יש עברית חז"לית, מה שנקרא. כן. אז הלומד על מנת ללמד, מספיקין בידו ללמוד וללמד. כלומר, שמה יאמר אדם, רגע, אבל אם אני אלמד, אם ארצה ללמד, מתי יספיק ללמוד? אדרבה. בגלל שאדם רוצה ללמד, אז הוא גם לומד. כי אם אדם חושב שהוא צריך ללמוד רק לעצמו, בעצם שום דבר לא לחוץ. לא צריך בעצם ללמוד כלום. הרי אני לא אלמד את זה היום, אני אלמד את זה מחר, לא אלמד את זה מחר, אלמד את זה מוחרתיים. הרי מלא, אני לא מתכוון ללמד את זה. מה שאין כן, אם המטרה היא ללמד, אז אדם צריך להספיק את הכל. אז הוא צריך כבר בגיל צעיר לגמור את כל התורה כולה, כדי שיוכל ללמדה. עד מתי צריך, מתי אדם צריך להספיק ללמוד כל התורה כולה? עד איזה גיל? עד גיל 18, נכון? כי הרי בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 18 לחופה. ולפי חלק מהדעות בגמרא, צריך אדם ללמוד תורה ואחרי זה לישא אישה. אם כך, יש לו עד גיל 18 לגמור את כל התורה כולה. אחר כך יכול לישא אישה, צריך גם פרנסה חוץ מזה, לישא אישה, ואז הוא מלמד את בניו תורה. כן. האם המצב האידיאלי הוא שכל עם ישראל מלמדים אחד את השני? עיקר המצווה זה שאדם ילמד את בנו. נכון? ככה הלכה, לא? ולימדתם אותם את בניכם, כתוב. אז אדם צריך ללמד את בנו. אז בדיעבד, גם תלמידים נקראים בנים, כן? אבל זו תקנה מאוחרת. כן? בימי קדם, זו גמרא מפורשת. כל אדם היה לומד מאביו. אם אביו לא לימדו תורה, לא היה לו ממי ללמוד. אלא אחר כך תקנו שיהיו בתי ספר וכו'. זה האופן שבו הדברים עוברים. מה שואל שמעון? כן, אבל יש גם... טוב, זה אגדות יותר. שמעון, שהיה מפוזר בין בני ישראל, היה מלמד... יכול להיות שזה מתאר איזושהי תקופה היסטורית, ששבט שמעון לא הייתה לו נחלה, אז הוא עסק בללמד. אולי. כן. אז מספיקין בידו ללמוד. עכשיו, הדבר הוא פשוט מאוד. כי העמדה של הנברא מול הבורא היא עמדה של מקבל. אז אם אני מקבל, אני הפוך מהבורא, כי הבורא הוא נותן. הרב אשלג דיבר על זה הרבה, בעל הסולם. דיבר הרבה על זה. שיש איזו הופכיות הצורה בין הנברא לבין הבורא, כי הבורא בבחינתי הוא מי שנותן לי הוויה, והנברא זה מי שמקבל הוויה. ואז יוצא שיש ניתוק מוחלט בין האלוהות לבין האדם. ניתוק מוסרי. מה שאין כאשר האדם מקבל על מנת לתת, אז קבלתו הופכת להיות נתינה. ובזה הוא דבק בבורא. זה כהבדל שיש בין כלי לבין צינור. כלי יכול לקבל רק כפי יכולת קיבולו. זאת אומרת, בקוס אי אפשר להכניס את האוקיינוס. בקוס אפשר להכניס כמה שהקוס מכילה. מה שאין כן בצינור, אפילו צינור קטן, אפשר להעביר את כל מי האוקיינוס. אגב, ברגע שהצינור נפתח, גם אם עוד לא עברו דרכו כל מי האוקיינוס, מאחר ופוטנציאלית הם יכולים לעבור, כאילו כבר עברו, כי הוא פתוח אל הכל. יוצא שברגע שהאדם הוא נותן את מה שהוא קיבל, אז זרם החיים שעובר דרכו הוא זרם אינסוף. וזה נכון אגב לגבי כל דבר. אדם למד, הוא מלמד. אדם הרוויח כסף, נותנו לי צדקה. אדם קיבל חיים, מביא ילדים. זאת אומרת, זה הכל צינוריות כזאת. לכן יש טענה מאוד מוזרה שנשמעת היום בגוש דן וסביבותיה, המתפשטים מקריית שמונה ועד אילת, שתן לי לחיות ואחרי זה אני אתחתן. יש איזה בעיה, מה זאת אומרת, תן לי לחיות. אחרי זה להתחתן. לא, כשאתה נתחתן, תתחיל לחיות. כי מה שקיבלת, אתה נותן. זה החיים. והלומד על מנת לעשות. מספיקין בידו, ללמוד ולמד, לנשור ולעשות. מדוע? כי המטרה של הלמידה מהי? העשייה. כמו שכתב רבי אליהו דוידס בספר ראשית חוכמה, עיקר התורה שהיא תהיה למעשה. וכן כתב הרמב״ם בהקדמת פרק חלק, שעיקר עניינה של התורה שתעשה. עיקר מטרת לימודה לעשותה. לשמור זה לא תעשה, לעשות זה עשה. כל מקום שכתוב הישמר למשל, או שמור בתורה, זה מצוות לא תעשה. כל מקום שכתוב ועשית, זה מצוות עשה. אז זה הכוונה. ללמוד ולמד, לשמור ולעשות. רבי צדוק אומר, אל תעשם, מה זה הם? מה זה תעשם? את דברי התורה? כן, בבקשה, דבר. לשמור ולעשות בענייני אמונה? לא יודע. אבל גם ענייני אמונה, הם קיימים בגלל שהם בסוף מביאים לידי איזשהו מעשה, לא? מהו המעשה? לא דווקא מעשה פיזי. מעשה של השתנות ההכרה. גם זה מעשה. הרבה אנשים אומרים, תגיד לי, הסוגיה המופשטת הזאת, זה לא מעשי. ואז אני רגיל לומר, אין דבר יותר מעשי מאשר מה שחושבים. כן? מה לחשוב? זאת הסוגיה המעשית ביותר. מדוע? הרי אותו מעשה, יש הבדל אם הוא נעשה במזיד או בשוגג, אם הוא נעשה כעבירה או נעשה כמצווה. והמרכיב העיקרי בקביעה, מה האופיו של המעשה, זה דווקא הכוונה של האדם. יוצא לפי זה שמה שאני חושב הוא עיקר המעשה. או? למשל, כמו שאנשים אומרים, תשמע, האם מדינת ישראל, אחד כתב לאחרונה איזה מאמר, פורסם הרבה באינטרנט. השאלה אם זה גאולה או לא גאולה, היא לא שאלה רלוונטית. האם מדינת ישראל היא גאולה או לא? מה שחשוב זה האם יהיה פה צדק בחברה, האם אנשים ישמרו מצוות או לא ישמרו מצוות. זה מה שחשוב. כל השאר, תשמע, גאולה, לא גאולה, מה אתה מדבר מילים גדולות? כן? אז זה טעות חמורה. כי זה בא לומר שמה שחשוב לקדוש ברוך הוא, לך לא חשוב. זאת אומרת, או כמו שתלמיד חכם אחד אמר, שאלו לאחרונה איזה תלמיד חכם, תגיד, מה דעתך על המושג מבית מדרשם של מרכז הרב, התחלת דגאולה? התפעליתי בכלל על השואל, אז לא ידעתי שהתחלת דגאולה, זה מרכז הרב המציאו, זה חושב שזה כתוב בגמרא. אבל, אז ענה אותו תלמיד חכם, התחלת דגאולה, אולי, כן, מן הסתם, אבל זה לא עומד במרכז ההכרה שלי. שוב, תרגום שלי. אם, כלומר, מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא מאוד, כי הרי על זה הוא כתב את התנ"ך שלו, אותי לא כל כך מעניין. יש לזה נפקא מינה אדירה. המבט שלי על המציאות היא שינוי המציאות שלי. ואז ממילא אני אחר. אין לך דבר יותר, הרי איך אמר הבעל שם טוב? איפה שנמצאת, איפה שנמצאת מחשבתו ורצונו של האדם, שם הוא כל האדם. אז אם אני חושב עקום, אני כבר לא אותו אדם. אלא אם כן תגיד שהאדם זה רק חבילת בשר, איזה מין רובוט שעושה מעשים. אם נאמר שזה האדם, אז באמת אין שום חשיבות לשאלה מה אני חושב. כן, זה כמו שאדם ישאל, זה בכלל לא חשוב אם אני אוהב את אשתי או לא אוהב את אשתי. העיקר שיש ילדים. כן? זה בערך מה שזה אומר. כן? ועל זה אמר הנביא, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדיו, שעל זה היה החורבן. כן? זה בכלל אותו דבר. כי יש ללמוד על מעט, אדם שרוצה ללמוד על מעט ללמוד, הכוונה שהוא רוצה לשמור את זה אצלו. אדם שלומד אמונה על מנת לעשות, הכוונה שהוא לומד כדי שיתברר לכולם מה לחשוב. אתה מבין? יש מי שלומד לענייני אמונה כי הוא רוצה לדעת מה הוא רוצה, מה הוא צריך לחשוב. זה אגואיזם כזה. יש מי שלומד ענייני אמונה כי הוא רוצה לדעת מה אחרים צריכים לחשוב. רוצה לברר להם. למשל, המהר"ל מפראג, או הרב קוק, עשו עבודה נפלאה. הם כתבו ספרים, לא בשביל עצמם, כי הם כבר ביררו לעצמם את הדברים, הם כתבו ספרים כדי לפלס דרכי חשיבה לאחרים. ברור? כמו אותו סיפור המפורסם על אותו תלמיד חכם, שכל הלילה שאל את עצמו, זה שאלה בהלכה. כן? פלפל, חיפש בספרים, עמל קשה, בסוף הגיע למסקנה, בסוף הלילה. הלך להתפלל תפילת שחרית, שמע אדם שואל את אותה שאלה את חברו, וחברו עונה לו בשלוף את אותה תשובה שהוא עמל עליה כל הלילה. הצטער אותו תלמיד חכם, אמר, מה, אני עבדתי כל הלילה, הוא תוך שנייה יודע? ענו לו מן השמיים, אתה הבאת את זה לעולם. כלומר, זה רבי יוסף קארו, נכון? מה זה? טוב, בסדר. אז זאת אומרת שיש שאדם מפלס, כמו שאמרו, למשל, תפילות אבות תקנום. שאברהם תיקן תפילת שחרית. מה זה הוא תיקן תפילת שחרית? בזכות אברהם, גם אני יכול להתפלל תפילת שחרית. כלומר, עכשיו הצינור הזה קיים במציאות. אז זה נקרא לעשות, או על מנת ללמד. ברור. כן. אז לפי זה עיקר הלימוד זה האמונה, נכון. כי לימודי אמונה זה קשה. זה הסיבה שבעיקר לומדים גמרא. אבל צריך לדעת שהפסגה של הלימודים זה אמונה. כן? ותמיד ככה הם קובל אצל גדולי ישראל, שלימודי הגמרא זה לכולם, לימודי אמונה ליחידי סגולה. כי באמת ידעו שהסוגיות האלה הן קשות, וכך כתב הרמב״ם במספר מקומות בפירוש המשנה. שלבאר יסוד מיסודי האמונה, הוא יקר אצלי מכל מה שאבאראהו. פעם שאלו גם את הנציב בשאלות ותשובות משיב דבר. אם אפשר, יש שני תלמידי חכמים שמועמדים להיות רב הקהילה. אחד יודע טוב הלכות, אבל יש לו יסודות אמונה מקולקלים. והשני, אמונתו אמונה ישרה, רק הוא לא יודע את כל ההלכות, את מי למנות. אז הוא פסק מי שיסודות האמונה מתוקנים אצלו. כן, כי מי שיסודות האמונה מקולקלים אצלו, אז מה זה שווה כל שיודע את כל ההלכות? זה אפיקורסות. כן? בסדר, זה עוד דבר. כי מה זה יראת שמיים? איפה בא יראת שמיים לא מתוך לימודים? כן. לימודי הגמרא הם עושים הרבה דברים טובים. זה הכנה, בסדר, אז אני מסכים. לכן, עוסקים הרבה בהכנות, אבל צריך לדעת שהמטרה איננה הגמרא. המטרה בסוף היא דעת אלוהים. ואיך נגיד בדעת אלוהים? יש בזה סתרי תורה וכל הדברים המתייחסים לזה. לא, ודאי שלא. זה שהיום אנחנו לומדים אמונה בלי ללמוד גמרא, זה בגלל שאנחנו דור עקום, כי אין לנו ברירה. זאת אומרת, זה כמו אדם חולה מאוד שזקוק לתרופות. אז אי אפשר להגיד, שמע, עד שאתה כבר, קודם כל, יהיה לך הרגלים טובים, אז נטפל בבעיה הסרטנית שלך. לא, צריך מיד הקרנות. בסדר? אבל זה המצב. זה המצב של הדור שלנו, שכיוון שמחלתו, אמר הרב קוק, היא מחלה שבראש, צריך ללמד אותו תוכן שבראש. כן. האם ללכת מאמונה לגמרא ומגמרא לתנ"ך? לא. טוב, עד כאן להיום. שלום.